ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כשנכון בעזרת השם לסכם, אז נראה שגם לא מבין לאלה שחולקים עקרונית על הרמב״ם בפירוט העקרונות היסודות או העיקרים, שהם יכולים להצטמצם בקבוצה קטנה יותר, אלא אפילו מי שמקבל את ההתפרטות של הרמב״ם לעיקרים, הוא רואה אותם מכונסים תחת כותרות. זאת אומרת, למשל, העניינים שאנחנו עומדים בהם, נאמר כך, שיש לקדוש ברוך הוא, אני מדבר בצורה עממית, אינטרס במה שנעשה בעולם שלנו, והוא מעביר את האכפתיות שלו, אני אתן בצורה מאוד עממית, את האכפתיות שלו באינטרס הזה במסרים, זאת אומרת נבואה. נבואה רוצה לומר שיש לקדוש ברוך הוא עניין בלהעביר את עמדתו לבני אדם, והוא עושה את זה בצורה של שליחויות שהוא נותן, וזה נביא כולם, שבעיקרם נניח הם מסרים על החזון העתיד או על מה לא בסדר בהווה, ובעקרונות של התורה, של מישהו בחר בו להעביר את התורה, במקרה הזה משה רבינו. אז זה העיקר שאנחנו אומרים, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאות נאמן בעידו. מקודם ראינו את עצם הנבואה שבנבואתו, את ייחוד נבואתו של משה רבינו, ושמשתמש במשה רבינו להעביר את העקרונות היסודיים שלו. אנחנו נראה בעיקר שאחרי זה, שהמסר הזה הוא חד פעמי, לא יחליף בהם. זאת אומרת, שהדת לא תהיה מוחלפת. אבל אנחנו רואים כאן העיקרון עצם המקרא בסוד הזה. תורת אמת נתן למוהל, על יד נביאו נאמן ביתו. האמת העליונה היא האמת העליונית, שהיא נתונה מידי בורא לכל כל המעשים על פי הסדר של עמיתת המציאות. הרב הבליע פה דברים שיכול להיות במהות שלהם שייכים לאורות התורה. במקרה של אורות התשובה למשל, אנחנו יודעים מפי כתבו של הרב וגם מפי מסורות בעל פה שזו הייתה תוכנית. זאת אומרת, איך הוא כותב בהקדמה של אורות התשובה, הרעיון הזה ממלא אותי כבר הרבה הרבה זמן, וכל מקום שאני מסתובב אז הרעיון הזה מבצבץ אצלי. זה היה נהיה בתקופת יפו. אין דוגמה במקום אחר. האמרת הוא היה בעל השכלה כללית רחבה מאוד. מעולם לא למד בישיבה מולדת, מעולם לא למד באוניברסיטה. שרון האינדיבידואלי שלו היה כל כך מופלא, שהוא שמע בתרצות האלו של שלושה דוקטורטים. אחד הדוקטורטים שלו היה בכימיה ימית. וכאן הגיע לדיבת הבעיה של התכלת, מהדפים שמצאו עצמת הים וכו' וכו'. גם לא למד אותם בישיבות, אבל הרב מתקשים להבין בישיבות את הפועל של הישראל היחדים שלו. ובראשון ימינו, כשאני מדבר בצורה עמודית ומספסת, הוא היה ציוני. רוצה לומר, הוא חשב שהתהליכים הנוכחיים של התקבצות, התקבצות במדינת ארץ ישראל, והובילו להמטרה שופטית של מדינה משיחית וכו'. והיה כל כך פשוט, ואני אומר שאני בתור ילד, אני זוכר את זה, גם זה היה פשוט. ברור שהמדינה הזאת תהיה מדינת התורה. מה זאת אומרת? קודם כל צריך להבין, בתל אביב אין עד היום, אבל אז היה בעבר, לא הייתה תחבורה ציבורית בשבת. בחיפה היה איזה סיפור מיוחד במינו, שכיוון שהיו שם שונות ערביות, היה נורא, והיה חשש שהיהודים לא יקיימו את זה, אז הערבים ימצאו. אבל בארץ ישראל הייתה מיניאטורה של מה שצריך להגיד לדעות. לא הייתה כפייה בגלל שלא הייתה מדינה, אבל ברור, כולם נשפטו בבית הדין הרבני, גם דיני ממונות, מי שרצה, אני לא רואה שמי המנדט, וכמובן גם דיני אישות. אז היה פשוט שהמדינה תקום, ידחקו שולחן ערוך, ויחדו אותו כחוק המדינה. במכון הריפי של אז, תלמוד גדולי תורה, אחד מהם היה במילוי הראשון של הפרוטות, הוא כתב בספר שלו הלכות מכירה. זאת אומרת, איך הוא מושג, איך כל מיני חושבים שבאת לכם מתנסים בצורה של אותו מדינה. אני אומר פה את זה, מה את מדינה? אז זה היה פשוט. זאת אומרת, אף פעם לא ניסו את זה, או לא, לא, מדלדגל אותו. הדמה של הרבה הזו וכל מועצת הרבנות שהייתה שהיו שותפים לו כשקם המדינה סטוף והניסוח הבן גוריוני המקומם הזה זה מדינת חוק ולא מדינת הלכה זה שבר את כל המוסכמות טוב המשך דיון בכל הדברים הללו, זה כבר לא קשור לחוק שלנו. אבל זה היה לא פשוט אצל הרפורמה. אבל אצל הרפורמה היה יותר פשוט. הרפורמה היה יותר פשוט שמה שנעשה היום בארץ ישראל, היום, זאת אומרת היום שלפני העלייה השנייה, או בתקופת העלייה השנייה, יש לנו שיהודים ישמעו תורה. כדי להיות פרקטים צריך להבין שהעולם היהודי של אז בעיקרו היה באירופה, באירופה, אפילו אותו משהו, בצפון אפריקה. בארץ ישראל ישבו אחוזים קטנים, אז מה שהם חלוצים כאלה, הם לא בדיוק שומרי תורה, זה רק דבר שיעבור. ולכן, אורות התשובה, זה הדרך, ככה זה צריך ללכת. אז כשהוא כתב, אני מתכוון בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, בלועזי ב-910, 12, כתב שמח, שמח עין, עין א', ברור, נאמר זה לא רואים יחזרו בתשובה. מציאות של יאיר לפיד לא, היו יאיר לפיד כאלה, בואי זה לא אומר, היו כופרים, היו בוקרים, אבל הם היו בשוליים, הם היו את כל אורך ההיסטוריה, והם בכלל לא שייכים להנהגת העם. אז אם יש תופעות שליליות, אז כשהוא כותב, התשובה ממלאה אותי, ומתאים איפה שהשתברו, לשלוט אותו, אתם מתחילים לחתור בתשובה. אז לכן קוראות התשובה זה ספר שהוא תכנן אותו בצורה מאוד יסודית, בסיסית, מה שנקרא הוא שחוץ משלושת הפרקים הראשונים הוא לא כתב שום דבר על הסדר, ומתוך קטעים שיש היום בשמונה פרקים, אז הוא יודע מכן בהמשך לדבר הזה, וכיוון שזה נעשה בחיי אביו, ואביו הסכים לצורתו להגיד שזה בדיוק הספר שעלה במחשבתו, אני מסופק. יש מכתבות בינו לבין המחלה, ומופיעות גם בעברות ראייה וגם בהדרים. הדרים זה ראשי תלוי חנותים מאוד, ערים זה ראשי תיבות רבי יעקב מוישה. הדרים, הדיונים בינו לבין הרב קוק, אז אני יכול את ההדים של זה לשמוע, כמובן שהוא השתמש בצל הרים שמופיע בספר שופטים, הוא קינה אותו. זאת אומרת, העדים העולים מתוך התכתובות ביניהם, מהו יהיה המודל הזה של אורות התשובה. על זה הדרך חיבר המשימים בספר בשם אורות התורה. הרב קוק לא חשב על זה. אבל לא חשב על דבר, אין עדויות שהוא תכנן דבר. עכשיו, הרב קוק חשב על מקומה של התורה ועל היסוד שלה, כולל מה שעברנו קודם על משפט התורה, איך עם ישראל צריך להתנהג משפטה תורה וכולי, זה מה שיש לנו היום לראות התורה. גם כמובן אפשר לראות את הספר מצומק מאוד לעומת תורות התשובה. אז עכשיו תראו, הייתי אומר שקטע כזה כמו שכתב פה מקומו בראות התורה. זאת אומרת, איך הוא חשב מעמדה של התורה כאין מה שאמרתי על אורות התשובה. האמת העליונה היא האמת האלוהית, שהיא נתונה מדי ריבוש ברבסית על פי הסדר של עמידת המציאות, על פי המהות העליון שלה. זאת אומרת, יש עולם רוחני, מה שהוא קורא פה המהות העליונה, יש סדר פנימי של העולם, וזה מה שמופיע בתוך התורה. רק כלי מוכשר של עם קדוש, אשר האור האלוהי הוא משהו מתכונה תפולת נשמתו, יוכל להיות מקבל מתנה גנוזה הזו. מה שאנחנו שמר תמיד על הלגנטים של התבטאות, במקום להגיד שגויים בנוח שהשגות הוא אחרי המיטה, שאין לה לה איך הוא מעשה כשיוצאים מהר ציון יורדים לכביש, אני קורא מהחיים של הר ציון, מול יש נסיעת יש מדור יש קטן של אוטובוסים, כשהאוטובוסים מסובבים שם. מיד אחרי ששת הימים, הייתה המועצה הדתית של ירושלים למישהו או לכומר או לאימון של הכנסייה הזו, שהם רוצים לעשות עירוב בתוך השתקף העיר הפקעה שאפשר להבין, איזה סידורים או משהו כמו שאנחנו מכירים את זה, מה שלא נשמע, שייתן רשות תמיד כמה עמודים בתוך המגרש הזה. אז הוא אמר, מה זה אמור להירוב? הוא אמר, תבוא את זה אותו, כמה ימים בתשובה. אחרי כמה ימים באו את המוצא, היהודי על הגוי הזה, למד ללכות אירובים, עם ההלכה. אמרתו, הרי יש לנו אפשרות, הוא אמר להם כל מיני פטנטים לעשות אירוב. אלא מה, זה יעלה לכם יותר כסף. כי אני לא אתן לכם את החצר שלי, אז אתם לא באים אליי בשם הדת, אתם מדברים איתי כאנשים דתיים, עם איש דת, אז אתם רוצים לעשות כסף, אז אתם עושים ביזנס, זה אני לא מחויב לתת להם. כתוצאה מזה היה צרות מאוד. זה כמובן דוגמה מה קורה כשבן נוח לומד תורה, והוא עושה לנו כל מיני קומבינציות איך לעשות אירועים. אף אחד לא נחת לצד הטכני הזה. הוא אמר שבנשמה של הגוי אין לו יחס לקדמות תורה. אני חוזר, רק כלי מוכשר של עם קדוש, אז שהאור האלוהי הוא רשום בתחומת זולת נשמתו, יוכל להיות מקבל מתנה מוזה זו. ואין אחר הראוי להיות הממוצע. ההנחה היא שיש אלוהים אינסופי, שיש לו תוכנית. התוכנית הזאת כתובה בתורה, גם מבחינה סוציולוגית, גם מבחינה פסיכולוגית, כל מיני ערכים ששמירת הדת מביאה. ואם אתה שומר את התורה, אז אתה יכול להצטייל בנקודות הללו. אז הממוצע זה הנביא, מי שיש לו את הגבולות הללו, שעל ידו תתגלה גבולת תורת הבדיות, כי אם נביאו המיוחד לו. רק משה רבנו הוא זה שמסוגל להעביר את המסרים שכתובים בתורה. כלומר, אותו הנביא העליון שבהירות הבטתו הקדושה היא חודרת כל חגבי ההוויה בפנימיותה. התורה מקיפה את הכל. אתה יכול לדבר על נימוקים משפטיים של התורה, אתה יכול לדבר על נימוקים נפשיים, אתה יכול לדבר על נימוקים מוכנים, וההנחה היא שכל מקום שישנה במציאות, אז יש לתורה עמדה לגבי הדבר הזה, אבל העמדה היא עמדה פנימית, ואשר עוז האמונה בקיומו הוא שמור. זאת אומרת, ההנחה היא שאותו איש, שאותו ממוצע, שדרכו הדברים הללו יבואו לכונן כל מגמת מציאותו. אותו איש, אנחנו יודעים שהאיש הזה הפנה משור הבן. להשמין את חפץ בורא כל, בכל הייצור. זאת אומרת, משה רבנו הוא זה שמכיר את הלב.
Yeah.
לפני על הראש שלו, שחלה מסרטן הראש שלו. והייתה בעיה לנקר או לא לנתח, כי הוא עשו לפגוע. אני מדבר על סיפור של בני 30-40 שנה, שאולי אני אומר. אז באו הבנים והחזות איש, והבנים שלקח מיה, וסרטט כל מיני קווים, ומפקו את הרוב אל האחרים. שאולי זה עשו את מה שאני כתב את זה, הוא הראה להם איך אפשר לנתח, להגיע לאותו נקודה במוח ששם הגיבור נמצא, ולעקוף את כל הסיפורים האחרים. וכך הציעו את הגדר הזה. כי עוד התבאו כל הציעו הזה, הסגרו את הפתלה הקרצות בנשקה. לא יודע איזה עובר, זה כמובן בספר של התבאו בחגבי המציאות. שטוי במיימון היה יהודי מסקי שהיה תחתרו של המורה מורי של גיבת המורה. הוא כתב גם ביוגרפיה בשם חיי שמומן, ספר שיצא בשם אותה עם הקודמים. הוא מספר שם פרטים שקראו לו, היו לו כמה שאלות בענייני פילוסופיה ואמונה, שידבר עם הגרפיה. אז הוא חצי מסקי כזה, אז הוא התחכם, והוא שלח לבן בן של הגמרא שהוא נציג של יהודי איטליה. יהודי איטליה הוזמנו לביקור, יש לו שאלה, אפשר היה כתפורי דבר כזה, והוזמנו לביקוח דתי עם הכמרים. אז יש לו כמה שאלות, אמר הגרעין נדרה של כלל ישראל, אז הוא מוכן לקבל אותו. קיצר קיבל אותו במסדרון, והוא מציע לפניו 16 שאלות, כך קוראים אותו, 16 שאלות בענייני אמונה, שהיו קשים לו, וכאילו זה נשאלו היהודים. אז הוא עמדה שמה את השאלות, ואמר ככה, השאלה הראשונה של הרעים הייתה שאלה עכשיו בצורה אחרת, השאלה השנייה, אם זה תמצאת לו את כל השם של השם הדעה בשאלות, אמר לו את התשובות. אז הוא אמר להם, מה? כיוון שהגעתי לפה, אני אגיד לי את זה בעוד דבר. אמר לו, אדם אומר את השוק, אז הוא אמר, במילים נרדפות בתנ"ך. אמר לו, אדם, אז תשמע, מה אתה ראית? אז אמר לו, אדם, מה ההבדל בין מגילה לנה ניצח לבה, והדבר עכשיו לא ראו. אז הוא אמר לו, אמר לו, זה נכון. מה שאתה אמרת על ניצה סותר למה שרשי בפירושו מאיוב, שהכתוב לפניו תדוץ דאבה, זה סותר לזה. אז הוא אמר, רשי לא דק. אמר הגר רשי להסתכל בפני אדם רשי ועזר אותו, התלמיד משקודת, אדם רשקנטו, ועשו את הרגע ובדנו על כל בעל בחצה בית הכנסת בלינה. לשלוט, גם ב... בניגוד של השפה העברית, וגם לזכור שאלה של מקום מסוים, שוטר את הדבר הזה, זה שוב דוגמה של שליטה בתורה כולה, בכל הדרכים. סיפרי הנזיר, למה צריך להגיד לכם? סיפרי הנזיר שפעם היה לו כאב שיניים חריף מאוד. נדמה לי שזה היה אפילו יום הכיפור, נדמה לי. אז כמובן, אברהם, מה לעשות? שברכו עליהם בסביבות, שישימו על השיניים, שמו אותם, לא יודע את זה, אבל אני מתכוון לומר, דוגמה של שיטה בתורה, בתורה על גיטים ועל בפניים בכתב ועל גבולות ארץ ישראל, ועל כל סוגיה שאתה עוסק בה, ואיך כל הדברים הללו מתלהבים לגיבור דבר, שבהירות הבטתו הקדושה של אותו, אותה אישית, רוב שערות, היא חודרת את כל חגבי ההוויה בפניותה, אשר עוז האמונה בקרבו ובחרו, וכונן כל מגמת מציאותו. מה עושה משה רבינו עם הסכולות האנושיות שיש לו? להשלים את חפץ דורר כל בכל הייצור. יש לתת לו תוכנית בכל הייצורים. על ידי התורה אשר תינתן על ידו, לגלות את חוקי החיים של כל היש בתוך את חיי האדם הבכירים. עכשיו תראו איך הוא נאבק פה עם בעיה. למה לכאורה באמת לא שולטת בחוקת התורה בחיי החברה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה את אדם, למה אותו נושא הקדוש ברוך הוא לא מתפלל?
יש לה בחירה.
אז זאת אומרת שיש אנשים שנמנעים מלהיות שותפים לתורה של הקדוש ברוך הוא. אז יש עכשיו בעיה לא פשוטה. איך אפשר לקיים את שני הדברים האלה כאחד? איך אפשר לקיים שמצד אחד יכולתו של הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבלת, מצד שני אתה עוד חייב שזה לא ככה? אז זאת הבעיה. איך יש חוקי חיים של כל היש שהם אמורים להיות על פי התורה בתוכה, בתוך חיי אדם הבכירים, אבל יש לי גם חלקים שהקדוש ברוך הוא לכתחילה נמנע מלנקוט שם עמדה בהירה. אם זה חדומה חדוי החיים, בדרך כלל לא נעדו להגיד השום דעת בבריאות ושמית בית הבריאות. אז הוא ברור שם למה, אבל דוגמה של הלכה, אנחנו לא כל כך בדרגה של תורה ובניגוד כל כך גדולה, אבל זה דוגמה של עוד הלכה שנכנסת. מזה שהוא אמר שלא תודה, אני מישהו אמר לו שזה יכול לגוד עיניו.
לא, אני נסעת את זה,
אני
לא
בדרך. על כל פנים, התוכן בחיי אדם הבכירים, כדי שתתאים כל המציאות כולה, בחלק המוכרח, זאת אומרת, יש חוקיות בבריאה. יש חוקיות שאתה צריך שיהיה לך חמצן בריאות. שאתה צריך שהאדם שלך יהיה במונומים בשיעור מסוים, ואיתו זה לא עובד. אז זאת אומרת, יש חלק מוכרח, יש חוקיות מוכרחת בגלגולי מפעלותיו, מגלגלים כל המפעלים הללו בחיי אדם. הוא ניסה במילים שלו לתאר את הנתונים במציאות, ואיך הנתונים במציאות הזאת מושפעים על ידי חוקי התורה, ובחלקה החופשי הוא מסור לרצונו ונטיית ליבו לבנות יחד את בית השם בעולמים כולם. זאת אומרת, איך אפשר גם להיות, קודם כל גם האיש הזה עצמו, האיש הזה עצמו זה משה רבינו, שיש לו שמותה בכל. אתם רואים שלמעשה לאיזה ביטוי שמופיע בפסוק הזה בלילה שהוא מעוגן בתנ"ך כבן ארם? מה זה כתוב בקטע? בכל ביתי נאמן. תגיד לי אפשר איך תרגם את זה בשפה של משה רבינו. אז אנחנו קוראים בתורה, איך, מה שקרה בשבוע שעבר, איך לא ידעתי לדבר משה ולהביא משה, בכל ביתי נאמן. זה ביטוי נחמד מאוד, אבל כמובן, מה הוא מניע מיסודו? שיש לקדוש ברוך הוא בית, יש בבית הזה הרבה יסודו, יש בבית הזה הרבה נחמדים. והאיש, האישיות הזאת, הוא אחד שאפשר לומר, מנג'ר בכזה. מנכ״ל כזה, שכל מה שנעשה הוא יודע, הוא יש לו איזה יד לזה. אתם מרגישים שזה ביטוי מיוחד ממינו, שהוא תוך הסבר. מהו כמובן ביטו של הקדוש ברוך הוא? כל היש, כל הקוסמוס, כל החיים, חיי החברה, חיי פרטים, נאמן, יש לו יחס לזה. יש לו מה לומר על הדבר הזה. הוא יודע איך כל מיני פרטים כאלה מצטרפים למסיפס גדול. אז ובתוך הנבחים הללו, בתוך הסמטאות הללו, בתוך הבית המורכב הזה, יש שם חלקים של נתונים, הוא קרא למוכרחים, דברים שנקבעו, ושאדם חייב כל, בכל המקום, אחת ושלוש שמעות לישון. לא עובד בי זה. לא שמענו על מישהו שיכול לישון בי לישון. אז זה חלק מהטבע שיש בחיים. הוא לא יכול לישון בלי חמצן, כל מיני חוקים כאלה. הם חלקים, חוקים וחלקים, ויש גם חלקים שבהם אדם בוחר, והקדוש ברוך הוא גילה את דעתו שרצו לבחור בדרך הזאת, ובשביל האפשרות לא לבחור בדרך הזאת, ואיך כל זה מתייחס לתוכנית שנמצאת בתורה. ואני חוזר. כדי שתבין כל המציאות כולה בחלק המוכרח בגלגולי מפעלותה ובחלקה החופשי ובסור לרצונות מיליאת מאוד לבנות יחד מהחלקים הללו בבית השם בעולמים כולם. איך בגנדי הוא אמר כל ביתי נאמן, יש בית השם ויש בית השם בכל עולם ועולם, בכל תפארת אמונת עולם. זה מה שהוא מצפה שיהיה מהתורה. אז תורת אמת נתן משה רבינו, הוא המיוחד בדינו, שיש לו סגולות כאלה שבעזרתם הוא יכול למסור לנו כל מה שמתייחס להוויה. ואם היה למשל, זה גם קרה בפרשה הקודמת, ואם היה קטע שמשה רבינו לא יכול היה להסתדר איתו, אז יש לו טלפון אבו. וזה מה שדעתו, ידעו וישנה מה יצבר שם לך. מראש, אשרי ידעו גישה שמובטח ש... זה בין כבר כמה פעמים. ערב אחרי החורבן הראשון, באו הסרינים, ואנחנו נרגעו את הרגעים. ואמרו לירמיהו שהם רוצים לדעת מה קרה ברוך הוא מציע להם לעשות, והם מבטיחים שמה עכשיו הגר דברי זכה וגם זכו שירמיהו אמר להם כמה פעמים יבוא חורבן, הם לא יבין. אמרו אוקיי, עכשיו אנחנו ילדים טובים, עכשיו אנחנו נבצע את מה שאני יכול לדעת יגיד לך. אבל שיגיד, אז ירמיהו אמר טוב, שיגיד לי, אני יודע לכם. אז כתובה בפרק מלמד לירמיהו ארבע מילים, ואין מקץ עשרת ימים. זה פסוק בעל משמעות ארוכה מאוד. לא תמיד, וברוב המקרים, לא. כשהנביא שואל הקדוש ברוך הוא, לא חייב לענות. אז יש לנו דוגמה אצל אישה ששאלו אותו מה לעשות, הוא אמר, הוא מתנגד ביתר נגד המדבר. שאלישה כשהוא היה במחנה, הוא הגיע שם במחנה ישראל ויהודה ואלוהים וכולי ולכן אז הנחה הייתה שיש לו מסר ולכן הוא נמצא שם. בא אל המלך ישראל המתרגל עליו, אז אמר אם לא המלך יהודה לא הייתי מסתכל עליך. הוא חזל, כל נביא שכועס, אני בא מסתלק ממנו. הוא היה כבר כן בדרך של לקבל מסרים, אלא בגלל הקהל שלו. אז זה הוא אמר, הוא להתנגד, והייתי נגד המנגד. הוא אומר, המדינה תחזיר אותו למצב שבו הקדוש ברוך הוא כן יתגלה לו. וזה אני מסביר, למה לא יצא למשל נשאר להיות עשרה ימים. אבל ירמיהו בא ואמר, ואם מקץ עשרה ימים, יכול היה להיות שלא הייתה נבואה. אז זו דוגמה שמלמדת על הכלל, שנבואה הזאת לא אומרת שתמיד הקדוש ברוך הוא יענה בדברים של בני אדם כביכול מצילים לפניו. רק משה רבינו, כי משה רבינו הוא מתייחס לכל המציאות, ולכן הוא צריך לתת מענה מה כתוב על השולחן של נשיא ארצות הברית. השולחן הזה צריך לתת תשובה לכל השאלות. כי מה עושים היום? תלך למעלה, תבנה לסמכות יותר גבוהה. אתה משתחרר, אתה לא יודע. תפנה את זה לרשות יותר גבוהה. אוקיי, בסדר. יש בזה איוע, אבל זה גם אמת. אין לי למי לשלוח. אני חייב לתת פתרונות לכל השאלות. משה רבנו חייב לתת פתרון לכל השאלות. ולכן יש לו את המספר החשוב, ולכן הוא יכול לחייב ולקבל תשובה. זה מה שהוא מתכוון לומר, שיש לו התייחסות לכל מה שיש בעבריה, והיום שלנו משה רבנו, יש לנו מה שאנחנו אמרו, משה רבנו הגיעו, מה שהוא הותיר, הוא הותיר את ה... הכרתי את היהודי שאחרי התחילת המדינה עבר את המדינש, אמר אותו, עכשיו יש עולם מודרני, שוב, טוב, אותה אידאה שאמרנו, שרוצים לנהל את הכל על פי התורה, מה נעשה עם רכבת, מה נעשה עם טלפון, איך נקיים עולם מודרני על כל מרכיבים שלו, עם שמירת ההלכה. אמר את המדינש, אני חושב שאני יכול לפתור את הכל, אני אכתוב, הרבה שלא רוצים לקיים את מה שיש. את התחתימים האלה, זאת אומרת, במדינה מסוימת היה חודש מה שכתוב בהשמונה של המסיעת הלבות, אני יכול לתת מענה לכל השאלה. אם ידברו את כל הדבר שאנחנו נציע, אז הסגולה המיוחדת, או המעבד הדבר שיש לנו של רבינו, שיש לו התייחסות לכל מה שיש במציאות. וזה כמובן מביא אותנו לנושא. לא יחליף האל ולא יעביר דתו, מעולמים בגבולתו. מה כמובן קשה פה על פני השטח? בעצם המשפט.
שהאיום אומר? יש למה להחליף.
יש מה?
יש למה להחליף.
לא, יש כפילות, יש כפילות. לא יחליף האל, זה אקט אחד. לא ימיר, אדם עושה פעמיים. אז כמובן שהפייטן נקט פה מה? הוא נקט את לשון התורה בסוף הספר ויקרא. לא ימירנו, לא יחליף, לא יחליף, לא ימירנו. אז אין הרינם גם שם. וכל מסכת תמורה בנויה עליה. זאת אומרת, השאלה היא, מה כוונת התורה, מה היה ההגדרות של חילופים, מה ההגדרות של ההמרה או של תמורה. אז אנחנו היום יכולים איכשהו לדקדק. השאלה היא, מה הייתה כוונת התורה? השאלה, מה הייתה הכוונה של הפייטן? אנחנו רואים שאנחנו גאים, תודה, אני אומר לכם את מה שאתם יכולים. שהוא יהיה לומר שגם בניסוח של הפייטן אין הוא סתם הרחבה של מושגים, זה יהיה גם תכנים. אותו זה צריך להגדיר מה זה חילופים, מה זה תמורה, למה השתמש הפייטן בשני המקרים הללו, שהבלעדיות והמוחלטות של התורה היא כזאת שלא תהיה מוחלטת, אבל זה כמו זה בכל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.